שלושה שיודעים. שלום לכם, קורונה. בקרב רוב חולי הסרטן, רמת הנוגדנים אינה דועכת מהר יותר. כך עולה ממחקר חדש שנערך ברמב״ם, מיד נדבר עם עורכת המחקר. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. על פי מחקר חדש שנערך ברמב״ם, בקרב חולי סרטן כחצי שנה לאחר החיסון השני נגד קורונה, רמת הנוגדנים של חולי הסרטן עם גידולים סולידיים דומה לזו של האוכלוסייה הכללית. מיד נדבר עם עורכת המחקר. חיידק גדל מתברר כמו כלכלה צומחת. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מיד על ההקבלה בין עולם החיידקים לכלכלה שלנו, קוונטים. מכניקת הקוונטים משפיעה על תהליך פליטת אור. איך בדיוק וגם מהי מכניקת הקוונטים, באותה הזדמנות נלמד על מכניקת הקוונטים. וגם מדענים גילו את מתג ההפעלה של בקטריה שנושפת חשמל, חיידק שפולט חשמל, ובקרוב בנטפליקס, האח הגדול בחלל. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. אצל רוב חולי הסרטן, רמת הנוגדנים אינה דועכת מהר יותר. כך עולה ממחקר חדש שנערך ברמב״ם ופורסם בכתב העת Cancer Discovery של האגודה האמריקאית לחקר הסרטן, ה-AACR. אנחנו שמחים לומר שלום למובילת המחקר, פרופסור עירית בן אהרון, מנהלת המרכז האונקולוגי על שם פישמן בבית החולים רמב״ם. שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
אז ראשית, מה גיליתם במחקר ומדוע בכלל ערכתם אותו? מה חשבו שקורה בקרב חולי סרטן בכל מה שקשור לרמת הנוגדנים?
למעשה אנחנו מתחילת המגפה עוקבים אחרי קבוצה גדולה של מטופלים, גם אחרי המאפיינים של המחלה או של כל מה שקשור במגפה בקרב חולי סרטן, וכמובן כשהתחילו לתת את החיסונים, מה קרה למעשה לחולים שלנו, שלא היו מיוצגים מן הסתם באותם מחקרים גדולים שבהם נוסו החיסונים באוכלוסייה הכללית, שלא כללו חולים שאינם מוגדרים כאוכלוסייה בריאה. ובעצם עקבנו מהחיסון הראשון כעבור החיסון השני. ראינו בהתחלה שיש איזשהו פער בייצור הנוגדנים בקרב חולי סרטן. אני מדברת רק על חולים עם אמירויות סולידיות, לא סרטן דם, לוקמיה, לימפומה, רק חולים שיש להם למעשה גידולים סולידיים. וראינו שבין החיסון הראשון לשני לקח זמן לייצור הנוגדנים, רק 30% מהחולים היו נוגדנים, אבל אחרי החיסון השני, והתוצאות האלה גם נצפו במחקרים שנעשו גם במקומות אחרים, בסך הכל החולים התיישרו עם רמות נוגדנים שהיו מאוד דומות לרמות שנצפו באוכלוסייה הכללית שהיא תואמת גיל, כי הגיל כאן הוא פקטור מאוד מאוד חשוב. והמשכנו לעקוב אחרי אוכלוסיית החולים למול אוכלוסייה של ביקורת, של צוות, שהוא היה תואם גיל, וראינו, להפתעתנו, כי ציפינו שבתור מדוכאי חיסון תהיה איזושהי, שיהיה שוני בין האוכלוסייה הכללית לבין אוכלוסייה של,
רגע,
של
אז,
חולי סרטן.
אז תסבירי לנו את עניין הדיכוי החיסון.
חולים מקבלים טיפולים שכן משפיעים על תפקוד מערכת החיסון, ויכולים להוריד את להוריד שורות תאים מסוימות במערכת החיסון, ובחולים המטולוגיים, במחקרים שלא אנחנו ביצענו, אנחנו לא בדקנו בקרב החולים האלה, רואים שיצור הנוגדנים הוא פחות מאוד, באחוז מאוד קטן של חולים, החיסון גרם בחולים המטולוגיים לייצור נוגדנים, ובחולים האלה הבוסטר מאוד עזר לייצור מוגבר יותר של נוגדנים, ואנחנו בעצם רצינו לראות מה קורה בחולי סרטן לא דם, לא חולים המטולוגיים, ומה קורה לאורך זמן בעיקר. כי ראינו ופורסמו עוד עבודות מה קרה מעט זמן אחרי החיסון השני, ואנחנו בדקנו לאורך 6 חודשים, וראינו שאומנם ערך הנוגדנים ירד באופן משמעותי, אבל הוא ירד בצורה מאוד דומה גם בקרב האוכלוסייה הכללית וגם בקרב חולי הסרטן. ואם אנחנו מסתכלים על כמה נחשבו חיוביים מבחינת הערך סף להגדיר מישהו כיש לו נוגדנים או אין לו נוגדנים, המספר הזה היה מאוד דומה בקרב האוכלוסייה הכללית ובקרב המטופלים שלנו, ואנחנו מדברים על מטופלים שמקבלים טיפולים לווריד, טיפולים כימותרפיים, טיפולים ביולוגיים, טיפולים אימונותרפיים, וראינו שהייתה ירידה בשיעור הנוגדנים ברמות, אבל הירידה הזאת הייתה מאוד מאוד דומה לירידה שנצפתה בקרב האוכלוסייה הכללית, והאחוז שנשמר כחיובים היה מאוד מאוד דומה בין החולים לבין האוכלוסייה הכללית הקונטרול.
טוב, יש הסבר אגב לממצאים האלה שהם יחסית מפתיעים.
נכון, ברמה הביולוגית אנחנו בודקים את זה עכשיו, יש לנו השערות, אבל אנחנו לא, כרגע אני לא יכולה להגיד בדיוק מה הסיבות לצורה הזאת של לדפוס הזה שאנחנו רואים, וגם האם יש בכל זאת תתי אוכלוסיות של חולים שכן יש איזשהו שוני.
נכון, שוב, אנחנו מדברים פה בהכללה, צודקת, זה סיום שהוא חשוב.
נכון, הטיפולים הם מאוד, המנגנונים הם מאוד מאוד שונים, ובעיקרון, מקרב אלה שהיו שליליים, אותם 21% שכן ראינו שהם, חלקם היו שליליים לאורך כל הדרך, וחלקם התווספו לשיעור הזה אחרי 6 חודשים, היה רוב משמעותי מאוד לחולים שמקבלים כימותרפיה. שם יש הרבה מאוד היגיון, כי בסופו של דבר כימותרפיה משפיעה מאוד על התאים שמייצרים את הנוגדנים. אנחנו לא יודעים להגיד לגבי שאר סוגי הטיפולים, וזה משהו שאנחנו בודקים עכשיו, אני מקווה שבקרוב יהיו לנו תוצאות גם עכשיו, יותר על המנגנון שגורם לזה.
ואם נרצה להמיר את השורה התחתונה של המחקר למשהו אופרטיבי, אז מה זה אומר, שמנת הבוסטר היא לא צריכה להיות דחופה יותר, אלא ממש כמו האנשים שהם אינם חולי סרטן, זאת אומרת אין הבדל בחיסון, בתדירות וכו'?
אני חושבת שקודם כל היום מנת הבוסטר מומלצת לכולם.
זה נכון, ולכן, נכון, אני אחרי ולכן, זה הכל טוב.
ולכן אנחנו חולי סרטן חלילה לא צריכים להבין מכך שהם מוחרגים לטובה, הם צריכים לעשות בדיוק את מה שמומלץ גם לאוכלוסייה הכללית. אני כן אציין שה-NCCN שיוצר את אותן הנחיות קליניות בארצות הברית כן תיעדף חולי סרטן גם לא עם המהירויות המטולוגיות כאוכלוסיות שאמורות לקבל את הבוסטר לפני האוכלוסייה הכללית. העבודה שלנו הראתה שאין מקום לתעדף אותם ביתר, אבל לא ספק הם כן צריכים לקבל כמו כל האוכלוסייה הכללית. הם עדיין, חלקם הגדול גם ממחלות רקע, חלקם הגדול מפאת גילם בסיכון, בדיוק לפי אותם פרמטרים שחלים על האוכלוסייה הכללית. אנחנו לא מוצאים כאן אלה שהם גורמים נוספים, אבל כמובן שהדברים האלה עוד נחקרים, ולכן אני מאוד מאוד ממליצה כן להישמע להנחיות הכלליות, וכמובן מאוד חשוב להמשיך להישמר. בסופו של דבר אנחנו יודעים שנקיטת אמצעי זהירות, בעיקר עטיית מסכות, מאוד מאוד חשובה.
ששוב, אנחנו יודעים שהציבור, זו לפחות התחושה הכללית, או לפחות ככה אני רואה מסביב, לחלק מהאנשים קצת נמאס מזה וכולי, הקפידו על עטיית מסכות, הקפידו, שווה, זה
משמעית,
שווה.
חד משמעית, לא רק מפאת הקורונה, הרבה מפאת גם מחלות אחרות.
הקפידו, זה לא רע וזה לא נורא, מתרגלים לזה וזה יכול להיות חלק מהחיים, וזה טוב וזה חשוב, וזה באמת יכול למנוע הרבה יותר ממה שאתם מפסידים כשאתם עוטים מסכה. זו לפחות הגישה שלי.
מסכימה.
טוב, תודה רבה לך פרופסור עירית בן אהרון, מנהלת המרכז האונקולוגי על שם פישמן בבית החולים רמב״ם, תודה.
תודה רבה, להתראות.
חיידקים ככלכלה. במשך יותר מ-100 שנים ביולוגים חוקרים את השאלה מה קובע את קצב הגידול של חיידקים. במקביל, כלכלנים שואלים מהם הגורמים הקובעים את קצב הצמיחה הכלכלית, ומתברר שהתשובה זהה, פחות או יותר כמובן. חיידק גדל כמו כלכלה צומחת, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הממצאים פורסמו בכתב העת PNAS. אנחנו שמחים לומר שלום לאורך המחקר, דוקטור רמי פוגאץ' מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון. שלום.
אהלן, שלום.
אז בוא סרטט לנו את אותה הקבלה בין קצב גידול חיידקים לקצב הצמיחה הכלכלי. מה דומה בקצב, בעוצמה, בצורה?
אז תראה, צריך לחשוב על איך בעצם צומחת כלכלה. כלכלה מורכבת מכל מיני סקטורים, וכל סקטור מייצר מוצרים שנצרכים על ידי סקטורים אחרים וגם על ידי אותו סקטור. למשל, סקטור שמייצר רעיתים, אז בחברה שמייצרת את הרעיתים יש גם רעיתים, אז הם גם צורכים רעיתים בעצמם, אבל יש עוד חברות שצורכות רעיתים, ואפשר ככה לפרק כלכלה להמון המון סקטורים. מי שחשב על זה הראשון היה וסילי לאונטיף, שזכה בפרס נובל בכלכלה על הרעיון הזה, וכל סקטור בעצם מייצר פרודוקטים, מוצרים שנצרכים על ידי סקטורים אחרים, ובצורה כזאת, אם כל סקטור מקבל את מה שהוא צריך כדי להמשיך לייצר, אז הצריכה מתמלאת ויש גידול מעריכי. הכלכלה צומחת בצורה יציבה וכל סקטור מייצר את כל המוצרים. באותו אופן, בקטריה, אפשר לחשוב עליה גם כלחלק אותה לסקטורים. יש סקטור שהוא הממברנה של הבקטריה, יש סקטור שהוא ההוראות הרכבה, שזה ה-DNA, ויש סקטור מיוחד שנקרא מנגנון השיעתוק תרגום, שהוא בעצם הסקטור שמניע את הצמיחה. ופה ההקבלה לכלכלה קצת מתקלקלת, כי בעצם זה תדמיין שיש לך כלכלה שבה הסקטור היצרני הוא בעצם מין מכונה מופלאה תלת מימדית כזאת, כמו פרינטר, 3D פרינטר, פרינטר תלת מימדי, שאתה מזין לו הוראות ומייצר את כל המוצרים האפשריים, אבל גם אתה יכול להזין לו הוראות שבו הוא ייצר עותקים של עצמו.
וואו. נו, אז אולי זה רעיון לכלכלה, לגנוב מהם את הפטנט.
תראה, האמת היא שזה מאוד מעניין, כי אם היה לנו כזאת מכונה, אז היינו יכולים לחסוך הרבה בעלויות הובלה, שכידוע, היום שאתה צורך משהו מסין, אז בעצם הסינים היו צריכים קודם כל לייבא את חומרי הגלם, לייצר אותו, ואז להחזיר את המוצר הסופי חזרה לארצות הברית, לאירופה, לישראל. וכמובן שזה היה יכול להיות נהדר, אבל שוב, המטרה של המחקר שלנו, אנחנו חוקרים חיידקים, ומה ששמנו לב זה שקיומו של סקטור כזה מאפשר לעשות אנלוגיה למודל של לאונטיף, תחת הסייג הזה שזה סקטור מאוד מיוחד, ובעצם בצורה כזאת היא לפתח מה שנקרא חוקי גידול.
אז זהו, אז בוא תרחיב, זו נקודה חשובה שבאמת נשמח שתתעכב עליה. מה הם אותם חוקי גידול שלפיהם, שוב, השווקים צומחים וכו'?
נכון. אז חוק גידול הוא בעצם חוק שמקשר בין הצמיחה, בין אם זה הצמיחה הכלכלית או פשוט הצמיחה של הבקטריות, כמה הם משתכפלים ביחידת זמן, ולבין פרמטרים, ערכים מספריים שמאפיינים את המצב הפיזיולוגי של התא או את המצב של הכלכלה. אז חוק גידול מאוד מפורסם שפותח על ידי טרי וואב מאוניברסיטת סן דיאגו, קישר למשל בין קצב הגידול של בקטריה לבין עד כמה הריבוזומים בתוך הבקטריה, שהריבוזומים זה חלק מהמכונה הזאת שמייצרת עותקים מעצמה וגם את כל שאר המכונות, אז הוא קישר בין קצב הגידול של בקטריה לבין כמה מהר הריבוזומים עובדים וכמה אחוז מהם מושקע בלייצר עותקים של עצמם. אז זה דוגמה לחוק גידול שמקשר בין הצמיחה הכוללת לבין פרמטרים יותר ספציפיים שמאפיינים את התא, למשל כמה הוא מקצה את הריבוזומים לייצור עצמי ומה הקצב פעולה שלהם. מה שאנחנו שמנו לב זה שהחוק הזה שהוא מאוד מאוד מוצלח ובסוף נבחן בהמון ניסויים והיה מאוד מוצלח, במקרים מסוימים הוא לא עובד. במקרים מסוימים אפשר לראות שלפי החוק הזה, קצב הגידול, למשל, אם אתה גורם לריבוזומים, שפחות מהריבוזומים יוקדשו לייצור עוד ריבוזומים, החוק הזה אומר שצריך, הקצב גידול צריך לרדת, ואנחנו שמנו לב שבניסויים מסוימים זה לא עובד החוק הזה, ובעצם הסברנו למה. אז האופן שבו עשינו את זה, זה בעצם הסברנו שהמכונה המופלאה הזאת, שהיא מייתרת את כל המכונות בתא, וגם עותקים של עצמה, היא בעצם לא רק הריבוזום, היא מורכבת מאוד, הרבה מכונות, ושוב, זאת לא התקליט שלנו, זה היה ידוע, שהמכונה הזאת היא מורכבת לפחות מעוד שתי מכונות, אחת מהן קוראת את ההוראות מה-DNA ונותנת אותם לביצוע לריבוזום, והריבוזום קורא את ההוראות האלה ומייצר חלבונים, ובין השאר גם חלבונים שמהם הוא מורכב. ואנחנו הראינו שבסיטואציות מסוימות, אם אתה פוגע במנגנון השיעתוק, שהוא המנגנון שקורא את ההוראות של ה-DNA, ובעצם זה גורם לזה שהריבוזומים יושבים ומחכים לפקודות הפעלה ולא מקבלים אותם, וזה מוריד את קצב הגידול, למרות שאחוז הריבוזומים שעושים ריבוזומים לא משתנה, בניגוד לחוק שטרי מצא. אז בעצם הראינו שאפשר לחשוב על זה בצורה טיפה יותר כוללנית, כי סקטור שלם שאחראי על הייצור של כל המכונות המולקולריות בתא וגם של עצמו, ועל ידי ההכללה הזאת הראינו סיטואציה, הסברנו בעצם מדוע בסיטואציה מסוימת היה נראה שהחוק הזה לא עובד.
עכשיו, לסיום, האם אפשר, ההקבלה היא מרתקת, אז האם אפשר באמת ללמוד משהו מעולמם של החיידקים ולייבא כדי להרוויח משהו בעולם הכלכלי? זאת אומרת, כן אפשר ללמוד מהעולם המיקרו הזה?
זה שאלה מרתקת, ואני אענה בקצרה שכן. אני לא עוסק בזה, אבל בהחלט אני ממש חושב שיש לנו המון מה ללמוד. למשל, אחד הבעיות הגדולות של העולם שלנו היום, זה שבעצם הכל זה מוטה צמיחה, הכל מוטה צמיחה, ואנחנו רק רוצים לראות איך נעית את הצמיחה במשק, איך נגדל, אבל גם בבקטריות שגדלות ומשתכפלות באיזשהו שלב, הן מגיעות למיצוי של כל המשאבים שלהם ומפסיקות לגדול. ואני חושב שבאיזשהו שלב גם אנחנו כאנושות, אולי לא עכשיו, אולי בעוד 100 שנה, אולי בעוד 500, נצטרך לשאול את עצמנו את השאלה, איך אנחנו שומרים על רווחה של בני האדם, אבל מבלי לצמוח. והיו אקולוגים שהתעסקו בשאלה הזאת, כמו אקולוג בשם ריצ'רד אודום, שכתב ספר נפלא שנקרא A Prosperous Way Down, שזה דרך משגשגת למטה. כלומר, איך להפסיק לצמוח, אבל עדיין לא לפגוע ברווחה ובשגשוג של בני האדם. כמובן, הדרך הכי פשוטה להפסיק לצמוח, זה להיכנס למשבר כלכלי, ואז כולם סובלים, יכול להיות רעב. אז כן, יש לנו הרבה מה ללמוד מהחיידקים, על איך בעצם להתנהל בתנאים של אי-וודאות ולגדול שאפשר ולא לגדול כשאי אפשר, אבל בצורה שבעצם שומרת על הרווחה ועל העתיד של המין.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור רמי פוגאץ' מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון. תודה.
תודה רבה. להתראות.
האח הגדול בחלל. השבוע עלתה בנטפליקס הסדרה התעודית הספירה לאחור Inspiration 4, תיירים בחלל, סדרה שמלווה משימת חלל שיוצאת לדרך בקרוב מאוד. מדובר במסע היסטורי ראשון של תיירי חלל שמקיפים את כדור הארץ. אנחנו שמחים לומר שלום ליזן ומהנדס החלל ולסמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל מידד פריאנטה. שלום.
בוקר טוב דודו, מה שלומך?
בסדר גמור, אז מה בדיוק יקרה נעזוב את החלל, מה יקרה בנטפליקס? מה נוכל לראות שם?
אז קודם כל, הסדרה התחילה, כמו שציינת. שני הפרקים הראשונים כבר שודרו. יכולנו להכיר בהם את ארבעת אנשי הצוות, ואנחנו נדבר עליהם בקרוב. היום עולים עוד שני פרקים שמתארים את תקופת האימונים שלהם. ב-15 בחודש יהיה שידור חי של השיגור לחלל, ב-18 לחודש תהיה הנחיתה עצמה, שהיא גם היא תשודר בשידור חי, והחל מה-30 לספטמבר תהיה סדרה שבעצם תלווה את שלושת הימים, 50 מעקפות שהצוות יעשה בחלל, בין ה-15 ל-18, בוא ברשותך נדבר קודם כל על רקע לגבי משימת Inspiration 4, אחר כך נדבר קצת על רכב החלל רזיליאנס שהם יהיו בו, שהוא עבר התאמה מיוחדת למשימה הזאת. נדבר על הצוות ואיך הוא נבחר ולמה בעצם המשימה הזאת חשובה. וזה פחות או יותר יחסה את כל האלמנטים המעניינים, וכאמור הסדרה בנטפליקס.
בסדר גמור, אני אוהב את זה שמכתיבים לי שאלות ואז עונים עליהן, ואז אני כמעט מיותר לגמרי, אבל זה מקל כמובן, זה מצוין. סידרת את הרעיון הזה מעולה.
מסגרנו את הרעיון.
בדיוק.
כמובן שנזרום עם כל שאלה שתהיה לך כמו שאנחנו...
לא, אל תדאג. אני מאזין ובשקיקה, כי אחת זה באמת עניין מרתק, מלבד כמובן הסדרה. אני מאוד מעריך טלוויזיה טובה, אבל כאן מדובר במשהו שהוא קודם כל קורה במציאות.
לחלוטין. אז... Inspiration 4 היא טיסת החלל המתוכננת לארבעה אנשים שאינם אסטרונאוטים במקצועם, מה שנקרא אסטרונאוטים אזרחיים, על סיפון רכב החלל Crew Dragon Resilience. הטיסה תהיה למסלול של 575 קילומטר בנקודה הכי נמוכה ו-590 קילומטר בנקודה הכי גבוהה. אין יותר את הוויכוחים על האם עברו או לא עברו את קו החלל, זה ללא ספק חלל, זה הרבה יותר גבוה מתחנת החלל הבינלאומית. והיא תימשך כ-3 ימים, סדר גודל של 50 הקפות מסביב לכדור הארץ, ויהיו בה אזרחים בלבד, כלומר, טיסה שאף סוכנות ממשלתית לא הייתה מעורבת בתכנונה ובביצועה, ואף עובד מדינה, אסטרונאוטים נחשבים עובדי מדינה בכל המדינות שבהם הם נמצאים, אינו חלק ממנה. ו-Inspiration 4, נקודה מעניינת, היא משימת החלל המאוישת הראשונה מאז 2009, שלא מיועדת לתחנת החלל. הטיסה הקודמת לפני 12 שנים הייתה למטרת תחזוקה ותיקון של טלסקופ החלל הבל, וזאת הטיסה הראשונה מאז שבה לא מתחברים לתחנת החלל, אלא פשוט מקיפים את כדור הארץ כמה וכמה פעמים, ובסוף נוחתים. ההכרזה הרשמית על המשימה הייתה בראשון בפברואר 2021, דרך פרסומת במהלך הסופרבול, שהזמינה אנשים להשתתף בקמפיין התרמה לבית החולים לחקר הסרטן סנט ג'וד.
נכון, 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 אפילו גם דיברנו על זה, נכון,
לחלל.
נכון.
אז רכב החלל רזיליאנס הוא רכב מסוג קרו דרגון של חברת ספייסיקס, הוא מיועד לשבעה אנשי צוות, וזאת כבר הטיסה השנייה שלו. הוא עבר כמה התאמות למשימת אינספיריישן פה, ההתאמה הכי משמעותית זה שמתאם ההגינה, שבדרך כלל משמש להגינה עם תחנת החלל הבינלאומית, הוחלף בכיפת זכוכית ענקית, מספיק גדולה לאפשר לשני אנשי צוות להיכנס לתוכה. זאת הפעם הראשונה, דרך אגב, שכיפת זכוכית כזאת משמשת באיזושהי משימת חלל כלשהי. והצוות של ספייסיקס, זה הדבר המדהים, תוך 6 חודשים מהרגע שמישהו העלה את הרעיון, עד הרגע שהם עברו את כל הבדיקות ועשו את כל ההתאמות הנדרשות, והכיפה הזאת תהיה מוגנת במגן חרטום שישלף רק אחרי שהם יגיעו לחלל, וספייסיקס, כמו ספייסיקס, שמו מצלמת סלפי בקצה מגן החרטום, ככה שכל פעם שאיש צוות ייכנס לכיפה ויסתכל החוצה, למעשה אנחנו נוכל לראות תמונות יפהפיות של כדור הארץ, החלל והצוות עצמו. עוד דבר מדהים שבאמת בלתי נתפס לחשוב שחברה שרק לפני קצת יותר מעשור עשתה את השיגור הבכורה שלה, הגיעה להישג הזה, רזיליאנס, שמכונה גם C-207, יהיה, אחרי שהוא ישוגר לחלל, הדרגון השלישי בחלל בו זמנית. יש כבר שני רכבי חלל מסוג דרגון, האנדבר, ה-C-206 וה-C-208, שכרגע עוגנים כבר בתחנת החלל. זאת אומרת שמעולם לא היה כזה דבר ששלושה רכבי חלל שיכולים לשאת אנשים נמצאים בו זמנית במשימות בחלל.
ראוי להערצה, האמת ש... שוב, אני מתכוון לשאול איך הוא עשה את זה, אבל שוב, קצרה היריעה מלספר את הסיפור. שוב, מדינות לא הצליחו לעשות את זה, והם הצליחו לעשות את זה.
אני חושב שאנחנו צריכים להקדיש איזושהי פינה לתרבות הארגונית והניהולית בספייסיקס, שהיא שונה לחלוטין מכל מה שמקובל בתעשיית האירוספייס, ושווה להקדיש לזה אייטם בנפרד.
אוקיי, אז אנחנו, שוב, הסדרה כבר עלתה שמלווה את כל נכון. המשימה הזו. מה קורה היום בנטפליקס?
היום אנחנו נראה את סיפור חודשי האימון של 4 אנשי הצוות, של ג'רד אייזקמן, שהוא בעצם המוח מאחורי כל המשימה הזאת. מדובר באיש צעיר, בן 39, יזם אינטרנט שעזב את בית הספר והקים חברה שבעצם משמשת לתשלומים מוגנים באינטרנט. הוא בזמנו החופשי הוא טייס מתנדב ובוחן של כלי טייס חדשים. מאז ומתמיד הנושא הזה של חלל היה מאוד מהותי, והוא מחליט שהוא עושה משימה שיש לה משמעות. הוא יוצא לקמפיין גיוס של $200 מיליון לטובת חקר סרטן, במיוחד בילדים. הוא תורם מכספו $100 מיליון ומשריין 2 מקומות. את אחד המושבים הוא נותן לאישה צעירה בשם היילי ארקנו, שהיא בעצמה מחלימה ממחלת סרטן. היא תהיה הבן אדם הראשון בחלל שיש לו פלטינה בתוך הגוף, כלומר שעברה ניתוח כלשהו. כל סוכנות חלל אחרת הייתה פוסלת אותה, אבל היילי היא הבחירה הראשונה, והיא מייצגת את התקווה במשימה. אייזקמן מייצג את המנהיגות. את המושב השלישי מקבל כריסטופר סמבורסקי, בן 42, שהשתתף בהגרלה שהוכרזה במהלך הסופרבול. סמבורסקי, שהוא עובד לוקיד מרטין ואיש חיל האוויר לשעבר, לא זכה. אבל חבר אנונימי שלו, מאוניברסיטת אמברי רידלה ואוניברסיטה וחלל, זכה. מאיזושהי סיבה החליט לא לטוס, ונתן את המקום שלו לסמבורסקי, שגם הוא כמעט לא טס, בגלל שהיה איזשהו סיפור עם אשתו ושתי בנותיו הקטנות, אבל בסוף המשפחה החליטה שזה בסדר להגשים את החלום, למרות הסיכון, והוא התפוס את מושב הנדיבות. חברת הצוות הרביעי נבחרה בפורמט שדי מזכיר את תוכנית הקרישים. אייזקמן חיפש יזמים, יזמים שהיוזמות שלהם, יש להם גם השפעה חברתית וסביבתית, ונבחרה ציין פרוקטור, בת 51, פרופסורית לגיאולוגיה וחינוך באריזונה, שבעצמה היא סרן בכוחות המילואים של חיל האוויר האמריקאי, אבל הסיפור המעניין הוא דווקא הסיפור האישי שלה. ראשית, אביה היה מעורב ישירות בתוכנית אפולו של נאסה, הוא היה אחראי על תפעול ציוד התקשורת בתחנת הקרקע באי גואם, ששימשה לקשר עם האסטרונאוטים במשימות הירח, וסיין עצמה, שחלמה להיות אסטרונאוטית מעט שהייתה ילדה, כמעט הצליחה להגשים את החלומה ב-2009, הגיעה לרשימה סופית של 9 מועמדים, מתוך 3,500 שהגישו מועמדות להיות אסטרונאוטים, ונופתה ממש בסבב האחרון. ועד שזכתה בכרטיס במרץ האחרון לטיסה לחלל, היא עברה ברחבי ארצות הברית והעבירה הרצאות השראה תחת הכותרת איך כמעט הפכתי להיות אסטרונאוטית. כל אנשי הצוות, וזה מה שנראה היום, עברו הכשרה של אסטרונאוטים מסחריים על ידי חברת ספייסיקס, שכללה לימודי מכניקת מסלולים, תפקוד בסביבת מיקרו כבידה ואפס כבידה, בדיקות מאמץ, אימוני הכנה לשעת חירום, ולימוד אינטנסיבי גם של המשגר פלקון 9 וגם של החלילות דרגון. ובנוסף, ספייסיקס הדהימה לכל אחד מאנשי הצוות חליפת חלל שעוצבה על ידי לא אחר מאשר חוזה פרננדס, מעצב התלבושות שאחראי על כל התלבושות בסרטי בטמן.
טוב, אז אנחנו מצטרפים להמלצה שלך לצפות כמובן למי שמחובר לנטפליקס וכולי בסדרה הזו, גם תראו את הקדימון וכולי, מאוד מרגש, מאוד הוליוודי ואמריקאי. תודה לך על ביקורת הטלוויזיה הזו, שבעיקר סיפור המציאות. מידת פריאנטה, יזם, מהנדס חלל וסמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל, תודה.
תודה דודו, שתהיה לנו שנה טובה ונמשיך לעקוב אחרי מה שקורה בחלל.
ובמסגרת הפינה מנפלאות המוח נעסוק באפשרות להשתמש ב-MDMA במסגרת ריפוי או ניסיון לריפוי נפשי. שלום לדוקטור נועה בלדה ממרכז סגול למוח ותודה מרכז הבינתחומי הרצליה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
ראשית, הגדירי מה זה MDMA, או למדי אותנו מה זה. אני משער שרבים נתקלו בזה. חלק מהרכיב הפעיל באקסטזי, למשל, מלבד הספידים וכו'. MDMA, מה זה סם פסיכיאטרי שמה עושה?
נכון, אז MDMA זה באמת מה שנקרא בשם הרחוב אקסטזי, או זאת המולקולה הפעילה בעצם, החומר הפעיל בתוך הסם הזה שנקרא אקסטזי. מבחינת המנגנון המוחי, החומר הזה בעצם ברגע שהוא נכנס למוח, הוא מעלה רמות של המוליך העצבי סרוטונין.
איך הוא עושה את זה? אגב, הוא לא גורם לייצור של סרוטונין, אלא פשוט לשפיכה פנימה של הדבר הזה, נכון?
כן, אז אני אסביר אולי בשתי מילים. במוח בעצם יש מה שנקרא משאבות סרוטונין, שזה ממש כמו שזה נשמע. אחרי שסרוטונין מופרש לסינפסה, יש משאבות שהתפקיד שלהם זה בעצם לפנות אותו, כדי שההשפעה שלו תהיה מבוקרת ולא תצא מכלל שליטה. ומה שהאקסטזי או MDMA יודע לעשות, זה בעצם להפוך את הפעילות של המשאבות, ככה שבמקום לנקות את הסינפסה מסרוטונין, הן מתחילות לשפוך אותו החוצה. וככה זה בעצם מעלה את הרמות שלו במוח.
אוקיי, אז זה מה שקורה כשצורכים MDMA, יש לנו יותר סרוטונין במוח, ואז מה, אנחנו מרגישים מאושרים יותר? זאת אומרת, החומר עצמו מן הסתם מחובר בדרך כלל, הוא מקושר לאושר, לשמחה, למה?
נכון, אז אנחנו יודעים, קודם כל אני אגיד שסרוטונין, כמובן יש לו הרבה תפקידים, אבל התפקיד שמעניין אותנו פה זה הנושא של מצב רוח. סרוטונין הוא מה שנקרא מייצב מצב רוח, זאת אומרת, הוא עוזר לאנשים ככה, הוא עוזר לאנשים להימנע מתנודות מאוד מאוד קיצוניות ומצבי רוח, שזה מה שאנחנו רואים הרבה פעמים למשל בהפרעות כמו דיכאון והפרעה דו-קוטבית והפרעה פוסט-טראומטית וכו'. ובנוסף, עוד השפעה שיש ל-MDMA, והיא גם קשורה כנראה לסרוטונין, אבל גם להורמון אוקסיטוצין, MDMA בעצם מעורר רגשות חברתיים מאוד מאוד חזקים. אנשים שמשתמשים בו מדווחים שכשהם תחת השפעת הסם, הם מאוד מאוד פתוחים לאחר, הם מתעוררים רגשות מאוד מאוד חמים של אמון וביטחון ושייכות, זאת אומרת, זה משהו שעוזר ככה לייצר איזשהו חיבור אנושי.
מדהים שבסוף זה עניין כימי, לא אנרגטי ולא רוחני, אלא כימי.
הכל בסוף זה כימיה וביולוגיה ופיזיקה.
אוקיי, אז יש את הסם הזה, שוב, נזכיר שמי שמכיר את הסם אקסטזי, זה גם MDMA, אבל גם יש שם ספידים וכו', זה משהו שהוא מסוכן וכו', וגם באופן כללי, השימוש בסמים פסיכיאטרים ללא פיקוח, או שלא במסגרת הליך מפוקח על ידי פסיכיאטרים ורופאים וכו', זה משהו שהוא מסוכן, שווה לסייג כמובן. נכון. ובכל זאת יש אפשרות לרפא את הנפש באמצעות MDMA, מיקרו-דוזינג, איך בדיוק?
אז היום כבר יש מקומות, אפילו פה בארץ, שעובדים עם MDMA, בעיקר בשביל טיפול בפוסט-טראומה, מה שנקרא PTSD, כשכמו שאמרת, הדבר כמובן נעשה בצורה מאוד מבוקרת, זאת אומרת, הבן אדם, זה לא שאתה נותן לו את החומר ואומר לו, לך הביתה ותהנה, אלא הבן אדם עובר בעצם סדרה של פגישות הכנה עם מטפל שמתמחה בטיפול עם סמים כאלה, וברצף הפגישות האלה יש פגישה אחת או שתיים שנעשות תחת השפעת הסם, ושם מעובדת בעין הטראומה, ואני אומרת את זה כמובן מאוד בפשטנות, אבל בגלל האפקטים של הסם, בגלל שהם באמת עוזרים ככה לייצר רגשות של, 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 של ביטחון וחום ואהבה ומוגנות, ומאפשר לאנשים להיפגש עם הטראומה בתוך איזשהו קונטקסט מאוד מאוד בטוח ומאוד מחזיק, וזה עוזר הרבה פעמים לאבד את הטראומה שביום-יום אתה מאוד, מאוד קשה לך לפגוש אותה. ושוב פעם, כמובן זה בפיקוח של אנשי מקצוע, והמינונים מותאמים לפציינט, וכמובן שזה חומרים שאתה יודע בדיוק מה יש בתוכם. אני אגיד שהרבה פעמים כשקונים כאלה סמים במסיבות וכו', אתה לא תמיד יודע מה סמים לך שם בפנים.
שזה עוד עניין באמת של מי שמתפתה לעבור על החוק ולסכן את עצמו, כי אנחנו באמת, מי שלוקח כדור כזה שמי יודע איפה הוא נעשה, איך הוא נעשה, אילו חומרים יש בפנים וכו', זה בכלל משהו שהוא סכנת נפשות. פה נכון. מדובר בחומר שיודעים שהוא MDMA וכו', כן, זה משהו שיכול לגרום לך לריפוי של פוסט-טראומה, לפחות להתקדם לשם.
אז לפי המחקרים, התוצאות הן מאוד מעודדות, ויש באמת אחוזים גבוהים של אנשים שסובלים מפוסט-טראומה, שאחרי סדרת הטיפולים הזאת, באמת הסימפטומים שלהם מאוד מאוד יורדים, וחלק מהם אפילו מגיעים למצב של ריפוי, שזה משהו שהוא מאוד נדיר בכל מה שקשור למחלות פסיכיאטריות, שזה לא מחלות שבדרך כלל אפשר לרפא אותם, ובגלל זה אני אגיד שבארצות הברית ה-FDA נתן אישור לטיפולים האלה, ואנחנו יודעים שבארצות הברית יש גישה שהיא מאוד שמרנית כלפי שימוש בסמים וכולי. ואני אגיד שהסיבה שאנחנו מדברים היום זה בגלל שבאמת יצא עכשיו מחקר, אמנם בעכברים ולא בבני אדם, שמתחיל אולי לשפוך אור על איך החומר הזה עוזר, כי חשוב לי להגיד שלפחות לגבי בני אדם, אנחנו יודעים שזה עוזר, אנחנו לא בדיוק יודעים דרך איזה מנגנון מוחי, והמחקר הזה בעצם מראה שהחומר הזה פותח איזשהו חלון של פלסטיות במוח, ומעורר שם באמת איזושהי יכולת לשינויים מוחיים מאוד חזקים, שיכול להיות שקשורים לאפקט הטיפולי.
טוב, צריך להקל את המשפט האחרון, אבל זו בעצם השורה התחתונה, מעגלים של פלסטיות מוחית שנפתחים מחדש.
נכון, נכון. וואו. יש אזורים, אנחנו יודעים שהמוח הוא פלסטי לאורך כל החיים, אבל יש מקומות מסוימים במוח שבהם הפלסטיות יורדת ככל שאנחנו מתבגרים, והמחקר הזה מראה, אני אומרת את זה בזהירות כי זה מחקר ראשוני ושוב בעכברים, אבל המחקר הזה מראה שזה בעצם כאילו פותח מחדש את החלונות של הפלסטיות הזאת, וזה מאפשר שינויים מאוד מהירים ברמת הסינפסות, וזה משהו שיכול להסביר כל מיני תהליכים שקורים בטיפול, שבן אדם למשל לומד לפגוש את הטראומה, את החוויות המאוד מאוד קשות האלה, שוב פעם, בתוך סטינג שהוא מאוד בטוח ומגן, ואז הטראומה בעצם קצת מאבדת מהעוצמה השלילית שלה, מהיכולת שלה לעורר רגשות מאוד קשים וכו'.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח, ותודה למרכז הבינתחומי הרצייה. שוב נזכיר, לא מדובר בנטילה של החומר עצמו, גם אם אתם מכירים את החומר כבטוח, והוא ממקור שמכיר וכו'. אחת, זה כמובן לא חוקי. שתיים, הדברים האלה נעשים בפיקוח וכו'. אל תעשו את זה, באילתור.
נכון, אני רק חייבת להוסיף, אני יודעת שנגמר לזון, אבל רק להוסיף באמת שאנחנו יודעים שעבור אנשים שסובלים מפוסט טראומה, אם לוקחים את החומר הזה בסביבה טיפולית, הוא יכול מאוד לעזור. אם עושים את זה בלי הכנה ובלי השגחה של איש מקצוע, הוא יכול לעשות נזקים. אז בטח ובטח אנשים, אם יש פה אנשים שמקשיבים לנו וסובלים מפוסט טראומה, לא לעשות את זה לבד, רק בליווי של איש מקצוע או אשת מקצוע.
טוב, תודה לך, דוקטור נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח, ותודה, המרכז הבינתחומי הרצליה. שוב, תודה.
ביי.
דבורים, אלפי שנים שיכולת הבנייה יוצאת מן הכלל של הדבורים מדהימה את האנושות. מחקר חדש הופך אור על התחכום והיעילות המרשימים שדבורים מציגות ביצירת כברות בטבע. כתבה על המחקר פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, דוקטור עדי לוי. שלום.
שלום, בוקר טוב.
טוב, נשמח כמובן ללמוד על המחקר הזה, דברים שאנחנו מדברים עליהם בדרך כלל בהקשרים פחות אופטימיים מהמחקר הזה, שכן יש הפחתה, פגיעה וכו', ואנחנו תלויים מאוד גם בדברים. המחקר הזה עוסק במשהו אחר, וזה באמת ביכולת שלהן ליצור כברות.
נכון, אז כבר במאה הרביעית לספירה, מתמטיקאי יווני בשם פפוס, מאלכסנדריה, שם לב לגיאומטריה של כברות הדבורים, וכבר אז הוא סבר שהמשושים, צורת הכברות שמורכבות ממשושים, היא הצורה היעילה והחזקה ביותר בטבע. ובתחילת המאה הראשונה לספירה, מרקוס טרנטיוס, ורוס, סופר ומתמטיקאי רומאי, שיער שהכברת מורכבת ממשושים, מכיוון שהריצוף שלהם, של הכברת בהם, יוצר מצד אחד את המשטח החזק ביותר שהדבורים יכולות ליצור, ומצד שני זה מאפשר להם להשתמש בהכי פחות שעבה, הכי פחות חומרי בנייה, אותו דונג שממנו מורכבות החלות. וזה הוכח ב-1999, לקח כ-2000 שנה, הוכח שההשערה שלפי המשושים יוצרים את המבנה היעיל ביותר על ידי המתמטיקאי תומאס היילס ב-1999. בעצם הוא השווה את שלושת הצורות היחידות שמאפשרות ריצוף מושלם של משטח כזה, שזה בעצם בלי שטחים מתים, זה משולש וצלעות, זה ריבוע ומשושה, והוא מצא באמת שריצוף במשושים מצריך את המספר הקטן ביותר של תאים, זאת אומרת הכי פחות עבודה שהדבורים
עושות.
ומצד שני, במשושים מספר הקירות המשותפים הוא הגדול ביותר, לכן המבנה הוא דחוס יותר וחזק יותר, וזה פשוט דוגמה טבעית לבנייה ירוקה, אפשר להגיד. עכשיו המחקר בעצם הלך ובדק איך נראות הרבה מאוד כברות, בעיקר שפורסם ב-PNAS, עיתון מאוד נחשב, ובעצם הם בדקו איך דבורת הדבש בונה ומשפצת את הכברת שלה בטבע. כשמדובר על דבורים שהם מגודלות לדבש, אז בעצם נותנים להם איזשהו מבנה קבוע כבר, עם צורות של משושים שעליהם הם בונים את בונות את הכברת שלהם. אבל פה בעצם מסתכלו על 12 מושבות של דבורים שבנו במצטבר 23 כברות, סך הכל מעל 12,000 תאים. ואחרי שהדבורים סיימו לבנות כל כברת, תהליך שלוקח 3 ימים בערך, החוקרים צילמו את הכברות וביצעו ניתוח ממוחשב של המבנה שלהם. והבנייה הזאת נעשתה על ידי העמלות, דבורים שבעצם אחריות על הבנייה של התאים. והן מתחילות במקביל מנקודות שונות את הבנייה של, של התאים ונפגשות באמצע הרבה פעמים, והן צריכות לחבר בין התאים השונים אחד לשני כדי ליצור את המבנה של הכוורת. ובעצם הם השתמשו בשתי טכניקות, כמה אתה שהם השתמשו בשתי טכניקות מעניינות. הראשונה זה בעצם בנקודת החיבור בין תאים גדולים לתאים קטנים, יש תאים גדולים יותר ותאים קטנים יותר בכוורת, ובגלל נסביר למה, הם שיפצו את צלעות התאים הקטנים, הגדילו, הריחו אותם ויצרו משושים בגודל בינוני. זאת אומרת, יש משושים קטנים, משושים בינוניים, ואז מתחבר למשושים הגדולים, וזה בעצם מאפשר לגשר בין שני סוגי התאים. והטכניקה השנייה הייתה לבנות תאים בצורת מצולעים אחרים, במקום משושה. וכשהם נאלצו לחבר בין תא משושה, שנבנה למשל בזווית של 9 מעלות מהקרקע, הן בונות בדרך כלל את התאים בזווית של 13 מעלות מהקרקע, כדי שפשוט לא ייפלו חוץ הדברים מהתאים. זאת אומרת, זווית של 13 מעלות מאפשרת לכל מה שבתוך התאים להישאר בתוכם. אז כשלמשל הן צריכות לחבר בין תא משושה שנבנה בזווית של 9 מעלות, לבין כזה שנבנה ב-17 מעלות, אז הם בנו ביניהם מצולעים משוכללים, מצולעים שהצלעות שלהם שוות, למשל ריבועים או מטושעים, או מתומנים, או כל מיני מצולעים אחרים, וזה בעצם אפשר להם להטות בחזרה את הזווית הממוצעת של חלת הדבש להיות 13 מעלות, כמו שאמורה להיות בתאים הרגילים שהן בונות.
נשמע שהדבורים מומחיות בגיאומטריה, בריצוף, זה לגמרי מתמטיקה הדברים האלה.
ממש, ועוד רגע תבין עד כמה זה, עד כמה זה מדהים. בעצם על פי ניתוח התמונות, מתוך אותם 12,000 תאים שנבנו בכל הכוורות, אז בסך הכל מדובר על 530 תאים שהצורה שלהם הייתה מצולה שהוא לא משושה, אבל ה-530 תאים האלה, זה לא היה אקראי. זאת אומרת, הם לא בחרו באופן אקראי אם זה יהיה ריבוע או מצולה משוכלל עם 7 צלעות או עם 5 צלעות, אלא היו להם ממש שילובים קבועים שחזרו. השילוב שחזר הכי הרבה היה שילוב של 7 צלעות ו5 צלעות. עוד פעם, כדי לגשר בין תאים בשיפוע שונה או תאים בגדלים שונים. והחוקרים, מה שהם עשו, הם אמרו, אוקיי, זה מה שהדבורים עושות. בוא ניצור עכשיו אלגוריתם ממוחשב, שיקח בחשבון את כל הבעיות שעלולות לצוץ כשבונים כוורת כזאת. ואנחנו רוצים שהאלגוריתם הזה יבנה לנו את הכוורת המושלמת, שבה כמות התאים המשושים, אותם תאים שהבנו שהם גם מאפשרים להשתמש בכמה שפחות דונג וגם יוצרים מבנה חזק יותר. האלגוריתם היה צריך לבחור את האופציה בה יש הכי הרבה תאים משושים, וכשעשו השוואה בין הכוורות, אותם כוורות שצולמו אחרי הבנייה, לבין מה שהאלגוריתם ייצר, אז היה נראה שהדבורים בעצם עקבו באופן כמעט מושלם אחרי התוכנית שהאלגוריתם ייצר.
וואו.
בעצם הם עשו עבודה מדויקת מאוד וקרובה למקסימום משושים שהיה אפשר לייצר, כך שזה באמת סיפור די מדהים, המחקר הזה. אנחנו רואים שמודל מתמטי מאפשר לנו להבין עד כמה היכולתות של הדבורים לבנות את הכוורות היא מדויקת ומדהימה, ועד כמה הן גם מצליחות לאלתר, אבל לאלתר באופן מאוד 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 מובנה, לא סתם לבנות איזשהו תא, אלא יש ממש שיובים שבהם הן משתמשות כדי לפתור בעיות.
רגע לפני שאנחנו עושים לגמרי את עולמן של הדבורים, את הדבורים וכולי, הנה אנחנו לומדים כל מיני דברים מדהימים על הדרך המיוחדת שבה הן מסוגלות להתמודד עם אתגרים מתמטיים, ריצופיים וכולי בבניית כוורות.
כן, ובאמת, כמו שאמרת בהתחלה, וגם עכשיו, הדבורים נמצאות בסכנה מאוד מאוד גדולה. במיוחד דבורי הבר, מינים שלמים של דבורים פשוט נעלמים או נפגעים מאוד מאוד קשה. אם זה מחומרי הדברה, שימוש בחומרי הדברה, דבורים בסוף אוספות את הצוף והאבקנים מהרבה מאוד צמחים, וככל שיש, שהשטח נעשה בו שימוש ביותר חומרי הדברה מסוגים שונים, ככה בסוף הם לוקחות ומביאות אל הכברת קוקטייל של אותם חומרי הדברה, ויש כמובן השפעות סינרגיסטיות, השפעות שהן השפעות לחומר הדברה מסוים, אבל כשמשלבים ביניהם ההשפעות אפילו הולכות וגדלות. וזה לא רק זה, זה גם כל מיני טפילים ונגיפים שפוגעים בהם, זה גם כמובן משבר האקלים, ואנחנו תלויים בייצור המזון בעולם, אנחנו תלויים מאוד בדבורים להאבקה, רוב הגידולים החקלאיים, חוץ מחיטה אולי ועוד גידולים בודדים נוספים, לא צריכים מאביקים, בעצם צריכים מאביקים, חיטה לא צריכה, כל שאר הגידולים צריכים מאביקים, והשווי של פעולת האבקה על ידי אותם דבורים מוערך ב-200 מיליארד דולר בשנה.
וואו.
לענף החקלאות העולמי.
200 מיליארד,
30,
וואו.
כן, 200 מיליארד דולר, זה פי 30 יותר מהשווי שלהם כיצואניות דבש.
וואו.
אז רק בשביל להבין עד כמה חשובות לנו הדבורים כדי לייצר מזון בכלל. פעולת האבקה, פעולה שאנחנו מתייחסים אליה כמובנה מאליה לפעמים, ולכן חשוב, חשוב מאוד שנשמור על מאביקים בכלל וגם על הדבורים מאותן סכנות שמסכנות את המשך קיומם בטבע.
טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה.
תודה והמשך יום נעים.
יהי אור קוונטי, מכניקת הקוונטים משפיעה על תהליך פליטת אור. כך עולה ממחקר משותף של חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, מהטכניון ומ-MIT. על פי המחקר, גלי האור הנפלטים מחלקיקים משנים חלק מהתכונות שלהם כתלות בתכונות הגליות של החלקיקים. מיד נבין מה זה אומר. החוקרים הראו גם קשר ישיר בין פליטת אור ובין שזירות קוונטית, תופעה שעומדת במרכז טכנולוגיות הצפנה ומחשוב קוונטיות. אנחנו שמחים לומר שלום למי שעובד את המחקר, פרופסור עדי אריה, מבית הספר להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר טוב.
שמה, יש הרבה מה להסביר פה כדי שנבין את השורה התחתונה של המחקר, אז בוא נדבר על תהליך של פליטת אור, ואז נדבר על מכניקת הקוונטים ועל ההשפעה שלה על אותו תהליך. במה בדיוק מדובר?
אוקיי, אז למעשה פליטת אור על ידי אלקטרונים זה תהליך ש... הוא ידוע כבר קרוב ל-100 שנה, חוקרים אותו ומשתמשים בו, אפשר לייצר ככה למשל קרינה בתחום קרני X וגם בתחומים אחרים, אבל עד היום כל, למעשה כמעט כל המחקרים שנעשו וכל התיאוריות שבעצם התבססו עליהם, הניחו שהאלקטרון הוא פשוט חלקיק, ומה שאנחנו יודעים מתורת הקוונטים, זה שלמעשה התיאור יותר מורכב. האלקטרון לפעמים הוא מתנהג כמו חלקיק ולפעמים הוא מתנהג כמו גל.
כשאנחנו היינו בבית ספר לימדו אותנו שאור הוא מתנהג פעם כחלקיק ופעם גל, ואתה אומר שגם אלקטרונים אותם, הם אלה של המינוס בתוך האטום, גם הם מתנהגים פעם כחלקיק ופעם כגל.
נכון מאוד.
וואו.
נכון מאוד. גם האלקטרון מתנהג לפעמים כמו חלקיק ולפעמים כמו גל, והתכונות הגליות של האלקטרון עד היום מעטים בעצם ניסו לבחון מה ההשפעה שלהם על התהליך של פליטת האור. אז זה מה שאנחנו עשינו במחקר הזה.
אז בוא ספר לנו, אז מה גיליתם?
אוקיי, אז למעשה זה סדרה של מחקרים, אני גם צריך להגיד זה בשיתוף עם פרופסור עידו קמינר מהטכניון וגם סטודנטים שמעורבים בזה, אביב קרניאלי ורועי רמד וגם קולגה שלנו מ-MIT, בשם ניקולס ריברה. אז בעצם מה שאנחנו רצינו לראות זה באיזה אופן התכונות הגליות של האלקטרון באות לידי ביטוי. ועשינו את זה בסדרה של מחקרים. אז למעשה אחת התכונות המשמעותיות הגליות שאנחנו מכירים, אחת התופעות המשמעותיות זה תופעה של התהפכות. זה בעצם...
שוב, למי ש... בגלל האיכות יחסית של הקו, נזכיר התאבכות. שוב, למי ש... מי שלמד קצת אור וגלים בפיזיקה, מכיר את התופעות האלה, לא טריוויאלי. בוא למד אותנו מהי התאבכות בבית.
כן, מהי התאבכות? זה בעצם משהו שאנחנו אפילו יכולים לראות כשאנחנו הולכים לחוף הים. למשל, אנחנו רואים גלי ים שעוברים דרך שובר גלים. אז קודם כל, אחרי השובר, גלי הים... הם הולכים ומתרחבים, ככל שהם מתקרבים לחוף. ואם היה לנו שני שוברי גלים, אחד ליד השני, אז היינו רואים שהגלים שבאים משובר אחד ומשובר שני, הם מתחברים. לפעמים הגל נהיה יותר גבוה כתוצאה מזה, ולפעמים הוא נהיה יותר נמוך.
זאת אומרת, כמעט מתבטל, כן.
כן, כן. אז השאלה, האם, מה שרצינו לראות זה, למשל, האם אנחנו יכולים לראות את התופעה הזאת, עבור אלקטרונים, כאשר הם פולטים אור. וכאן היה בעצם תוצאה שהייתה מעניינת. אז להבדיל מגלי אור, גלים קוונטיים, אמרנו, לפעמים מתנהגים כמו גל ולפעמים כמו חלקיק, ויש משהו שקורה רק, זה קורה בקוונטים, זה לא קורה בגלים קלאסיים, זה בעצם יש איזו תופעה שנקראת קריסה. כלומר, האלקטרון יכול להתנהג כמו גל, אבל ברגע מסוים, אם אני עושה פעולה מסוימת, הוא קורס, ואז הוא מתנהג כמו חלקית. אז מה שאנחנו ראינו זה שבעצם תהליך של פליטת האור גורם לאלקטרון לקרוס. כלומר, ברגע של פליטת האור הוא מאבד את התכונה הגלית שלו. וכל האור נפלט מנקודה מסוימת.
עכשיו, אני מנסה להבין איך אפשר לרתום את הגילוי הזה לאיזשהו משהו יישומי.
כן, אז היום האלקטרונים בעצם הם קנדידטים למועמדים לעשות לשימוש בטכנולוגיות קוונטיות. למעשה כבר היום יש דברים שהאלקטרונים נותנים לנו, למשל הם נותנים לנו יכולת להסתכל על חומרים ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, אבל אנחנו רוצים עכשיו לנצל את התכונות הקוונטיות שלהם ובעצם להשתמש בזה, למשל לצורך חיישנים קוונטיים, ואולי בהמשך גם לצורך מחשוב קוונטי. אז העובדה שתהליך של פליטת האור בעצם נותן לנו איזושהי אינדיקציה על המצב הקוונטי של האלקטרון, זה משהו שנותן פתח לשימוש בדברים האלה בהמשך.
עכשיו, נסה להסביר למי שעדיין לא עיכל את מכניקת הקוונטים, מה זה אומר שחלקיק, בין אם זה חלקיק של אור או אלקטרון וכו', מה זה אומר שפעם הוא מתנהג כך, כמו גל, ופעם כמו חלקיק? הרי זה נשמע לנו על פניו, כן. בתפיסה הקלאסית שלנו, כמשהו שהוא או-או. איך זה יכול להיות? איך זה קורה דה פקטו?
כן, נכון. זה באמת אחד הבעיות עם תורות הקוונטים היא שהיא... היא לא אינטואיטיבית, היא סותרת את האינטואיציה של מה שאנחנו מכירים בחיי היום-יום. אבל ככה זה עובד, זאת אומרת, היו כבר סדרה של מחקרים עוד מתחילת המאה ה-20, שהדרך היחידה להסביר אותם זה בדיוק מה שאמרת. בשלב מסוים האור מתנהג כמו, או כל חלקיק מתנהג בצורה גלית, ובשלב אחר הוא מתנהג כחלקיק. ויש איזשהו נקודת מעבר, שני המצבים האלה, שזה אותה תופעת קריסה שהזכרתי.
טוב, אז אם כבר...
זה אתה... קורה גם לאור וגם לאלקטרון.
וואו.
זה קורה לשניהם.
אז זהו, אני רוצה, אם כבר התייחסת לתופעות עצמן, בוא רק לסיום, למד אותנו מהי בדיוק שזירה קוונטית. מדברים לא מעט על אותה תופעה של שזירה בין חלקיקים.
כן, כן. אז שזירה זה שוב משהו שקיים בתורת הקוונטים, אולי קצת קשה לנו להבין את זה מהאינטואיציה שלנו בחיי היום-יום, אבל זה מצב שבו אני יכול לקחת שני חלקיקים ועכשיו לקשור בין התכונות שלהם. הקשירה בין התכונות הזאת זה תהליך השזירה, ומה שמעניין זה שהשזירה הזאת נשמרת גם אם החלקיקים האלה רחוקים מאוד אחד מהשני. ולמעשה היום כבר אפילו יש ניסויים מאוד יפים שנעשו בסין, הם שידרו אור מלוויין, אור שזור, ועשו מדידות במרחק של 1,000 קילומטר, מנקודה לנקודה, והם ראו שהחלקיקים האלה נשארו שזורים. זאת אומרת, שמדידה בנקודה אחת השפיעה, או קבע את התוצאה גם בנקודה שנייה. זה דבר מאוד מפתיע, כאמור, מאוד לא אינטואיטיבי. איינשטיין, בין השאר, מאוד מאוד לא אהב את זה, אבל היום אנחנו מקבלים את זה.
זהו, אני עדיין תקוע בגישה של איינשטיין, זה עדיין נשמע לי מטאפיזיקה מוזרה.
כן, כן, כן. איינשטיין קרא לזה spooky action at a distance. זאת אומרת, תופעה חשודה במרחק. אין לנו דרך להסביר הרבה מאוד ניסויים אם אנחנו לא מקבלים בהנחה.
וואו, האמת שזה תמיד מרתק, וגם אם לא מבינים את זה לעומק, שווה כן להכיר את הדברים הבסיסיים. שוב, שגל הוא לעתים, סליחה, שחלקיק, הוא יכול להיות פעם גל, מתנהג כמו חלקיק, ופעם כגל, וכפי שהזכרת גם את עניין הקריסה של פונקציית הגל, וגם את עניין השזירה הקוונטית, אלה באמת תופעות מרתקות ששווה להכיר, גם אם לא מבינים אותם עד הבסיס. תודה רבה לך, פרופסור עדי אריה, מבית הספר להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה רבה.
מדענים גילו את מתג ההפעלה של בקטריה שנושפת חשמל. עמוק מתחת לקרקעית הים חיות בקטריות זעירות שנושפות חשמל באמצעות מעין שנורקלים ארוכים ודקיקים. במחקר שפורסם בנייצ'ר מתארים חוקרים איך ניתן להדליק ולחבות את הנשימה החשמלית של אותן בקטריות מסקרנות. אנחנו שמחים לומר שלום למיקרוביולוג מהאוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותת מדע גדול בקטנה ועמותת מידעת. שלום לך, דוקטור דרור ברניר, שלום.
שלום לך ולמאזינים.
טוב, ראשית, מה הפשר נשיפת החשמל הזו של אותה בקטריה? למד אותנו על היצור הזה. בקטריה זה חיידק, נכון?
בקטריה כמובן זה חיידקים בלטינית. אנחנו לא משתמשים כמעט במילה הזו בעברית, רק אנחנו, בחיידקים.
זהו, אנחנו מחיים את הלטינית פה במסגרת שבוע שידורי מיוחד, או שלא. כן. אוקיי, אז חיידק שנושף חשמל.
קודם כל נתחיל מזה שכולנו בעצם נושמים חשמל.
אנחנו נושמים חשמל, גם אלכס לויקר,
גם אנחנו, כן, וגם אני.
דימה קרנצוב, וכולנו. למה?
כמעט כולנו. יש קצת, כל בני האדם כמובן, אבל יש גם חיידקים שלא נושמים. המושג נשימה כאן, שאנחנו מתייחסים אליו, זה לא הנשימה דרך הריאות, כי זה מושג רחב יותר, אבל יש את מה שנקרא נשימה תאית. נשימה תאית היא בעצם תהליך שבו כחלק מהתהליך יש תנועה של אלקטרונים. וכידוע לך, תנועה של אלקטרונים היא בעצם חשמל.
רגע, נשימה תאית, אני מנסה לשחזר את לימודי הביולוגיה, זה לא הסוכר שמגיע לתאים?
הסוכר שמגיע לתאים, נכון, אבל הוא צריך לעבור תהליך של פירוק, והתהליך של הפירוק זה תהליך הנשימה התאית. ובתהליך הנשימה התאית הזו, האנרגיה שמשתחררת מפירוק הסוכר בעצם עוברת בזרם חשמלי בתוך התא. יש פה לנו שרשרת נשאי אלקטרונים, ואלקטרונים כידוע, תנועת אלקטרונים זה חשמל, ומישהו צריך לקלוט את האלקטרונים האלה, כי הם אחרת יגרמו נזק. בתאים שלנו עושה את זה, עד כמה שזה יישמע מוזר, החמצן. זו בעצם הסיבה שאנחנו בעצם צריכים חמצן כדי לחיות, כי החמצן הוא זה שקולט את האלקטרונים, ותוצאה מקליטת האלקטרונים והפרוטונים הוא הופך למים. אוקיי? עכשיו, אותם חיידקים שאתה מתייחס אליהם, והמאמר מתייחס אליהם, עושים את אותו תהליך, רק כפי שאתה כבר ציינת, זה מתרחש במעמקי האוקיינוס, בחול מתחת, במקומות שאין חמצן. זאת אומרת, צריך מישהו, לצורך העניין, איזשהו אלמנט כימי, שיקלוט את האלקטרונים, כי הם מסוכנים לנו.
אז איך זה קורה? איך זה מתרחש בכל זאת?
עכשיו, במקרה של החיידקים הספציפיים האלה, הם החליטו מסיבתם הם, אני לא יודע להסביר את זה עד הסוף, לא חושב שמישהו יכול להסביר, אני רק מזכיר שבביולוגיה אנחנו בדרך כלל לא עונים על למה, אלא רק מדברים על איך. הם החליטו להשתמש בקולט אלקטרונים מבחוץ. זאת אומרת, כשהם עושים את אותו תהליך של נשימה, האלקטרונים שלהם בעצם יוצאים מהתא החוצה באמצעות ננו-ויירס, באמצעות מוליכים מאוד מאוד דקים ומאוד מאוד ארוכים, הם יוצאים החוצה.
זו נשיפת החשמל, שזו זו נשיפה מטאפורית כזו, כן.
זו נשיפה מטאפורית, כן, כי הם בעצם פולטים את האלקטרונים דרך חלבונים שיש להם שיוצרים ננו-ויירס. זאת אומרת, מוליכים מאוד מאוד דקים ועדינים שהאורך שלהם יכול להגיע עד 100 מאורך החיידק. ועד שהם בעצם מוצאים בשטח את האטומים של ברזל או חומרים אחרים שיקלטו מהם את האלקטרונים.
די מדהים. האם אפשר לרתום את אותם אלקטרונים וליהנות מחשמל אם נגדל את אותם בטריות או חיידקים?
בהחלט, הטכנולוגיה בחיתוליה אומנם, אבל אנחנו כבר 30 שנה כבר מדברים על החיתולים האלה. זאת אומרת, כבר עובדים על הנושא הזה לא מעט במחקר, עוד לא הגיעו להישגים משמעותיים, כי כמות החשמל המיוצרת היא לא גדולה, אבל כן, בהחלט עובדים על הדברים האלה, ולכן החיידקים האלה נקראים חיידקים מחשמלים, כי בתנאי מעבדה, כששמים אותם עם חומרי מזון וזה, אפשר שאיזשהו מכשיר יקלוט את האלקטרונים ויפיק ממנו חשמל לשימוש, לתאורה, לכל מיני דברים אחרים.
אז זה אומר שבקרוב המכוניות החשמליות, הבזבזניות, תהפוכנה לכאלה שפועלות באמצעות חיידקים. נכניס סוכר לתא...
כן, לא חושב שזה יקרה עם מכוניות. זה כנראה יקרה במקומות מבודדים שלא מגיע אליהם חשמל, אבל בהחלט אתה יכול פה לשלב שני דברים. אתה יכול לקחת את הביוב שאתה מייצר במקום שאתה בו אתה נמצא, שמבודד מחשמל, לגדל בו בתנאים על-אווירניים את החיידקים המתאימים, וואו. ובתנאים המתאימים, שייצרו לך את החשמל שאתה צריך לתאורה או לכל מיני דברים. הטכנולוגיה עוד לא ממש משוכללת, וצריך כמות גדולה של חיידקים, וצריך... הכמות כרגע לא גדולה, אבל אתה יודע, הדברים מתפתחים וימים יגידו איך זה יתפתח.
ובשורה התחתונה, החיידקים האלה לא זקוקים לחמצן?
לא, אלה חיידקים שבפירוש לא חיים בנוכחות חמצן. זה בדיוק העניין, שהם מבצעים את תהליך הנשימה כמעט באותה יעילות, אבל קולט האלקטרונים שלהם הוא לא חמצן, אלא משהו אחר. חמצן הוא רעיל עבורם.
אז מה זה אומר שהן תוכלנה לחיות, אותן בקטריות או אותם חיידקים יוכלו לחיות בחוכבי לכת אחרים? כמובן, בתנאי שהתנאים שם סבירים.
שוב, אם אנחנו ניתן להם את התנאים שיתאימו להם, בתוך קופסה אטומה לחמצן וכל מיני דברים, יכול להיות שנוכל לעשות פה ונוכל גם להיפטר מחומרים אורגניים שאנחנו מייצרים. יש כל מיני אפשרויות. גלשנו להם מהעניין. המאמר בעצם עוסק... בגילוי המתג של הננו-ויירס האלה. לא בגילוי החשמל, גילוי החשמל פה הוא לא חדש. מה שהשתנה פה במאמר זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, הם חשבו בהתחלה שהסעריות של החיידקים האלה, זה סוג של סעריות מסוים שקיים על החיידקים האלה, הוא זה שמוליך את החשמל. ואז הסתבר שזה לא נכון. אלא שמדובר ב סעריות דקות שאחרות שמורכבות בעצם מציטוקרומים, חלבונים אחרים, ולא מחלבוני סעריות שמוכרים מסעריות אחרות. ואז הסתבר שהסעריות שכבר קודם ידעו שהן הכרחיות לתהליך, הן בעצם חשובות מאוד לתהליך ולא ידעו איך. ואז הסתבר שכשיש את הסעריות האלה, הן מאפשרות לציטוקרומים ליצור את הננו-ויירס ולצאת החוצה מהתא כשצריך. ואז כשיש את הסעריות בפנים בתוך התא, יש לנו אפשרות נשיפה של אלקטרונים החוצה, כמו שאמרת קודם. אבל כשאין את הסעריות האלה, כשהסעריות האלה בולטות החוצה והן בפנים, אז לא מתבצעת הנשיפה
שלך. אז רגע, אז אפשר לשלוט בתהליך
הזה,
כן?
אז החיידק שולט על התהליך הזה באיזושהי צורה, וזה בעצם החידוש שבמאמר הזה, שמה שחשבו פעם, שזה בעצם מה שמעביר את האלקטרונים, זה לא, כי כשמדדו את יכולת העברת החשמל של הסעריות האלה, התברר שהיא פי 2,000 פחות מהננו ויירס האמיתיים. אז זאת אומרת שלא הם אלה שמעבירים את החשמל, ובעצם החלבונים האלה בעצם הם חלבוני הבקרה שבעצם מאפשרים את היציאה של הננו-ויירס האלה החוצה מהתא, והחיבור שלהם לקולטי האלקטרונים.
גם הרווחנו כפתור הדלקה וכיבוי
זהו,
של הדבר.
זהו, זה בדיוק העניין, זה כפתור השליטה. בדיוק. לא שאנחנו יודעים עדיין איך, הוא מופ... איך ההפעלה הזו בפנים, אבל זה שוב, לאט... כמו כל דבר במדע, אנחנו מתחילים, מתחילים לדעת, ואז יש לנו עוד הרבה שאלות הלאה.
אוקיי, טוב, תודה לך דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג מהאוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים נגיפים ושאר ירקות, חבר בעמותת מדע גדול בקטנה ועמותת מידע. תודה.
שנה טובה לכולם.
האם מופע האורות הנדיר בשמיים בזמן רעש האדמה שפקד את מקסיקו סיטי ואקפולקו בסוף השבוע קשור לרעש האדמה או שזה קרה לגמרי במקרה? ומהו בדיוק אותו מופע אורות נדיר? מה גרם לו? עשרות סרטונים של מה שקרה בשמיים פורסמו בין היתר על ידי אנשים פרטיים בטוויטר, אתם מוזמנים לצפות בהם. שלום לפרופסור יואב יאיר, דקאם בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
שלום דודו, שנה טובה, בוקר טוב.
אז רגע, ראשית, מה בדיוק קרה במקסיקו סיטי ובאקפולקו, ואז באמת נדבר על מה שקרה גם בשמיים.
האמת היא שהייתה רעידת אדמה חזקה, והיא לא נדירה במיוחד. מקסיקו סיטי כבר ספגה כמה רעידות אדמה מאוד מאוד חזקות, המפורסמת שבהם 8.1 בסולם ריכטר, ושגרמו להרס רב ולנפגעים. כל האזור הזה של דרום אמריקה ידוע כאזור סייסמי פעיל מאוד, יש שם הרבה מאוד הרי געש והרבה מאוד רעידות אדמה עוצמתיות, והרעידה האחרונה לא יוצאת דופן מקודמותיה, אלא שהפעם, כמו שסיינת, דיווחו הרבה מאוד אנשים על אורות שהם ראו בשמיים, בסמוך או מיד אחרי רעידת האדמה.
עכשיו, מה גרם למופע האורות הזה בשמיים? יש לזה תקדים? אנחנו יודעים משהו על זה?
כן, יש לזה תקדים, ויש לפחות 65 מאורעות מתועדים של תופעות אופטיות שסמוכות לרעידות אדמה. אני אוכל להגיד שיש כמה הסברים, ואין אחד שהוא מובהק וברור שאנחנו יודעים להגיד זה ככה. יש כמה תיאוריות, יש גם כמה סוגים שמדווחים, ספציפית לגבי הסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות סמוך לרעידה במקסיקו. אלה כנראה היו פשוט ברקים רגילים שבאופן מקרי או לא התרחשו באותו זמן עם הרעידת אדמה שהייתה בעוצמת 7, כמו שאתה ציינת, 15 קילומטר מהקפולקו.
הנה, אני רואה עכשיו לפחות את אחד הסרטונים, כן, זה נראה מין מופע ברקים, אמנם מרשים, אבל ברקים, לא משהו שונה מזה.
נכון, אבל במחקרים שנעשו ופורסמו ב-2014, הראו בצורה שיטתית שיש כל מיני סוגים של אורות שבאמת נבדלים בצורתם במשכם, ואפילו בספקטרום האופטי שלהם, מברקים רגילים שאנחנו מכירים, ומייחסים את זה לכמה תופעות שמתרחשות בו זמנית עם רעידת אדמה. אחת מהן היא שחרור של גז רדון, שהוא גז רדיואקטיבי שמצוי בתוך הקרקע, כתוצאה של פירוק יסודות רדיואקטיביים, מצטבר בקרקע ומשתחרר בזמן רעידת אדמה. הוא אגב שופע באופן שגרתי, גם ככה, מאדמות מסוימות, ונחשב לאחד מהגורמים הטבעיים לסרטן הריאות, בגלל שהוא גז כבד מהאוויר ומצטבר במרתפים ובקומות תחתונות. אבל ברעידת אדמה יש שחרור כנראה מסיבי יותר של הגז הזה. הגז גורם לינון של שכבת האוויר הנמוכה הסמוכה לקרקע, ובנסיבות מסוימות אפשר שהיונים הללו יגרמו לתופעות חשמליות שאליהם תתלווה גם פליטה של אור. אז זה הסבר אחד. ואגב, כל הגישה הזאת של ניטור את הגז רדון, ניטור הכמויות שלו באמצעות, למשל, מונה גייגר, שהראו גז רדיואקטיבי כאמור, חושבים להשתמש בשיטה הזאת כפרקרסר, כמקדים לרעידת אדמה, מתוך הידיעה שהנביאה והשפיעה של הגז עולה לפני רעידות אדמה חזקות, אבל לא תמיד. זאת אומרת, זה כן או לא, אבל בהקשר של האורות האופטיים שעליהן אנחנו מדברים היום, זה אחד ההסברים.
טוב, מסקרן, אז רגע לפני רק נשלים קצת על הגז הזה שאנחנו שמענו עליו פחות בהקשר של מקלטים וכולם. אז זה פשוט גז שהוא קלו באדמה ואז משתחרר? מה בדיוק גורם לו להשתחרר?
הגז הוא מופרש באופן טבעי ממינרלים רדיואקטיביים שנמצאים באדמה, מינרלים של אורניום, וכאשר הללו דוחים, משתחרר הגז הכבד הזה. באופן טבעי הקצב הוא מאוד נמוך. אם האדמה זזה ועוברת טלטלה, יש סיכוי שחללים רבים שבהם היה הגז הזה פשוט ייבקרו ויחשפו לאטמוספירה, ואז יהיה שחרור מקומי גבוה יותר מאשר הקצב הנמוך שכמו שאתה תיארת, מצטבר בעיקר במרתפים ובמקלטים, ואכן מנותר באופן שיטתי, גם על ידי המשרד להגנת הסביבה, וגם על ידי חברות פרטיות, משום שאתה לא רוצה שיהיה לך הרבה מהגז הזה סמוך לבית.
אוקיי, אני קטעתי אותך, רצית להמשיך לסיבה הבאה, שאולי בשלה.
נכון, אז יש אפקט נוסף שחושבים עליו, והוא אפקט פיזיו-אלקטרי. אנחנו יודעים שיש כבישים מסוימים במינרלים, שאם אתה מפעיל עליהם מאמצים פיזיים, יש תופעה שנקראת פליטת אור בגלל האפקט הפיזיו-אלקטרי. כלומר, אגב, משתמשים בזה לשימושים תעשייתיים, ואחת המחשבות היא שברעידות אדמה, כאשר יש מאמץ סייסמי גדול לפני עשרות קילומטרים לפעמים, בעומק כדור הארץ או סמוך לפני השטח, המאמץ הפיאזו-אלקטרי הזה גורם לשחרור אלקטרונים וזרמים חשמליים בתת הקרקע, שיכולים אף הם בסופו של דבר לגרום ליוניזציה של האוויר הסמוך לפני השטח, סביב המוקד של רעידת האדמה, וגם כאן לגרום ליוניזציה ולפליטת אור.
וואו, ובסופו של דבר לא יודעים בדיוק מה גרם לאור הספציפי שראינו שם, אבל ככל הנראה אלה היו ברקים. יכול להיות שזה קשור לרעידת האדמה, יכול להיות שלא.
אמת, וכאן אנחנו נכנסים באמת לאיזושהי חקירה מדעית, אפילו אני יכול להגיד חוקרים מישראל, אני ועמיתי מאוניברסיטת אריאל, דוקטור יובל ראובני, פרופסור קולין פרייס מאוניברסיטת תל אביב, והסטודנטים שלו, מסתכלים על התופעה הזאת גם בהקשר של רעידות בעבר שהיו, האם באמת שפיעת רדון שאנחנו יכולים לזהות אותה על ידי שינויים בשדה החשמלי שאנחנו מודדים, יש לנו שתי תחנות, אחת על הר החרמון, השנייה במצפה רמון, האם אנחנו רואים סמוך לרעידות אדמה, למשל בבקע הסורי-אפריקאי, שהן לא חזקות ועוצמתיות למזלנו, אבל האם אנחנו באמת רואים שינויים בשדה החשמלי סמוך לפני או אחרי רעידות אדמה כאן בשבר הסורי-אפריקני בישראל? ובמובן מסוים גם אפשר להסתכל על אירועים ברחבי העולם, משום שיש לנו רשת גלובלית שמנטרת גם את כמות סופות הברקים וגם את השדה החשמלי של כדור הארץ. האם יש כאן קשר מובהק והאם אפשר להשתמש בזה לחיזוי? יש לנו עוד עבודה.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור יואב יאיר, דקאם בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר אטמוספירה וחלל, תודה.
כן, כן, להתראות.
מחפשים גיטרניים. עמותת קרישים בישראל בשיתוף ההתאחדות הישראלית לצלילה יקיימו סיורים בחוף מעיין צבי. במהלכם יחפשו המשתתפים בסיור גיטרניים צעירים שעולים מן הים. מיד נכיר את היצור הזה. שלום לעדי ברש, יושבת ראש עמותת קרישים בישראל ודוקטורנטית באוניברסיטת חיפה. שלום.
אהלן.
למדי אותנו לגיטרניים. מה זה בדיוק? זה נראה למראית עין כמו סוג של דג מוזר.
אז גיטרן הוא דג זכות, זאת אומרת הוא שייך לקבוצה של הקרישים והבטאים, מה שקוראים להם חתולי ים בארץ הרבה.
אז רגע, זה יותר חתול ים או יותר קריש? אני באמת התלבטתי. אוקיי, אוקיי, זה משהו רחב כזה, כמו חתול ים, כן. אבל קצת מזכיר קריש באמת.
זאת אומרת, זאת מילה חתול ים, אבל זה חלק מהבעיה שיש לנו, שאין מילים טובות בעברית. הם נקראים בתאים, אבל זה לא באמת בעברית, ואנחנו, אם למישהו יש רעיון, אז נשמח.
וואו, אז בעיית מיתוג של היצורים האלה.
כן, כן, לגמרי.
אוקיי, ומה, הם עולים פתאום לשם מה? זאת אומרת, מה בדיוק קורה איתם?
אז זהו, גיטרנים הם קודם כל, הם חיות גדולות יחסית. המין הזה ספציפי זה גיטרן אטלנטי, והוא מגיע לשני מטר, ומינים שנמצאים בסכנת החדה ברוב המקור, לא כל המינים, אבל הרבה מהם. והתופעה הזאת זה משהו שגילינו רק אצלנו. כשחיפשנו גיטרנים וקיבלנו איזה דיווחים מהאנשים, גילינו שגיטרנים קטנים עולים לחוף באזור מעגן מיכאל ומיינסקי.
למה הם עושים את זה?
אנחנו לא יודעים, אבל מה שקורה שם זה שהאימהות באות השני מטר מגיעות ומשריצות את הקטנים באזור החופי, ואז בחודשים אחרי ההשרצות אנחנו רואים אותם ממש יושבים על החול הרטוב מחוץ למים. למה אנחנו לא יודעים? זה חלק, אנחנו כבר כמה זמן ביחד גם עם התחנת מחקר של מוריס קאן, עשינו מחקר ואנחנו עושים סקרים כבר כמה שנים, אבל את הסיבה עוד קשה לנו להגיד. יש כל מיני השארות באופן כללי של תזוזה של חיות. אז או שהם זזים בגלל טמפרטורה, וזה אוגוסט וספטמבר וצריך לחשוב על זה, או בגלל מזון, או בגלל שהם בורחים מטורפים. זה לבגדול האפשרויות שבדרך כלל מסתכלים על טמפרטורה, אני לא יודעת, גם בים זווה וגם בחוץ זווה באוגוסט, אני לא יודעת מה עדיף. ודווקא היינו חושבים שבעמוק יותר, טיפה יותר נעים. אוכל בחוף החולי, לא יודעת, אנחנו חושבים שזה עניין של בריחה מטורפים, שלחכות על החוף היבש מחוץ למים באזור כזה, זה יחסית הכי בטוח והכי... הכי שקט.
רגע, אז מה קורה איתם בדיוק? הם יוצאים החוצה או שהם רק עולים לפני המים וזהו?
הם ממש יושבים על החול הרטוב. אתה הולך ורואה מקלות כאלה לאורך החוף, ומתקרבים ברגע שמתקרבים אליהם.
ואיך הם חוזרים למים?
הם לא, הם יושבים ממש, קודם כל זה באזור של השטף גלים, זה חול רטוב, אז הם גם זה, וחוץ מזה הם מתקרבים וחוזרים למים. הם יודעים את
העבודה. הנה אנחנו מדברים פה על באמת יצור שלא זכה להרבה יחסי ציבור, והוא נשמע משהו מסקרם.
זה מין מדהים, כי הוא גם מאוד גדול. הוא גם בסכנת החדה. הוא גם ממש, זה המקום היחיד שתוארה בו התופעה הזאת של לעלות החוצה וזה שלנו, וזה פתאום מביא את הקרישים והבטאים האלה למקום שאנחנו יכולים לראות אותם בעיניים, בלי להיכנס לצלול ובלי להיות מומחה. וגם זה, הם מאוד עדינים, אין להם קוצים כמו לאחרים, אין להם ערס או יכולת כלשהי, כל המלחמה שלהם זה הסבא. הם בצבע של החול ומאוד מאוד קשה לראות אותם.
אבל אין להם מספיק כלים כדי לשרוד, זה מסביר את החדה.
יש להם בעיה אחרת, הם מאוד טעימים.
כן, זה עניין.
והם מאוד מאוד אוהבים לדוג אותם בכל העולם. גם אצלנו היו דגים אותם הרבה מאוד, ומסביב, בארצות סביבנו עדיין דגים אותם הרבה. אבל אני חושבת שבסך הכל אנחנו עושים עבודה טובה פה, מאז שיש איסור על הדייג שלהם, המספרים, אני לא יודעת, אבל נראה שהם מוגנים פה יותר לפחות, ובוא נראה אם לאורך הזמן זה באמת יעלה את המספרים שלהם.
אוקיי, אז בוא נדבר באמת על הסיור עצמו. איך אפשר להשתתף בסיור?
אז את הסיור אנחנו עושים בסופי שבוע ועכשיו בחגים. התקופה היא מאוד קצרה, כי באיזשהו שלום כבר אי אפשר לראות אותם ככה עולים לחוף, נהיה יותר מסובך. אז זה בדרך כלל ספטמבר-אוקטובר, ואנחנו עושים סיורים של שתי קבוצות בבוקר ב-9 וב-11, והולכים ומדברים על חוף החולי ועל כל האזור, ומנסים לראות את הגיטרנים גם.
אז איך אפשר להגיע כמובן להירשם לסיורים האלה? תני לנו...
הרישום הוא דרך האירועים באתר של ההתאחדות הישראלית לצילה.
כן.
זהו, משם, כרגע אפשר להירשם אחד-אחד, אבל יש מקום, ופתחנו עכשיו תאריכים חדשים. עד עכשיו היה נהדר. אנשים שמחו ובאו, והיה גם ים טוב.
כן, אין ספק שזה יותר אטרקטיבי מאולם סגור לסטנדאפ, מסכות וכולי, פה אתה יכול להיות בחוץ.
זהו, זה גם סוף סוף בקורונה אנחנו יכולים לעבוד, וזה גם מאוד מיוחד, באמת. זה לא משהו שאפשר לעשות בשום מקום אחר.
לא, זה באמת נשמע מסקרן מאוד ומרתק. תודה רבה לך על הדברים. אנחנו מצטרפים כמובן להזמנה שלך, עדי ברש, יושבת ראש עמותת קרישים בישראל ודוקטורנטית באוניברסיטת חיפה. תודה. ובמסגרת פינת התרבות נציין 29 שנה למותו של אנטוני פרקינס. שלום ליונתן גט, לשעבר ג'ט, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. שלום.
שלום דודו.
רק למד אותנו קודם כל מי הוא.
אנטוני פרקינס היה שחקן הוליוודי שנפטר צעיר, סך הכל בגיל 60, והוא מוכר בייחוד כמובן בתור הגיבור של הסרט פסיכו, של אלפרד היצ'קוק משנת 1960, סרט ששינה לגמרי את כל התפיסה של הציבור כלפי סרטי אימה, שאכן עד אז סרטי אימה היו נחשבים לבי-מוביז, סרטים נחותים מאוד, שנועדו, אתה יודע, לעשות מין כזה בור כזה לקהל, להפחיד אותם בקטנה, ו... אלפרד היצ'קוק העלה את הדרגה הזאת של סרטי האימה לדרגה של אומנות, העלה אותם למדף של האומנים.
כי מה? כי מה היה בסרט הזה? מעניין אותי למה דווקא הסרט הזה היה גיים צ'יינג'ר בתפיסת הקהל את הז'אנר הזה?
הסיבה היא שסרטי אימה בדרך כלל עד אז היו סרטים שעסקו בדרך כלל במפלצות, ביצורים מהחלל החיצון, ברוצחים סדרתיים שהם בעצם חצי מפלצת, חצי בן אדם, חצי חיה, חצי כל מיני. בדרך כלל היו אפקטים זולים, זה היה נראה משוחק גרוע. אלה סרטים שבדרך כלל מפיקים לא היו משקיעים בהם הרבה כסף, וככה זה גם היה נראה. ואילו אצל היצ'קוק, הסרט שלו, הוא, המניעים שלו הם פסיכולוגיסטים. נכון שהם פתולוגים, אבל הם מניעים פסיכולוגיסטים, שיש להם איזה סוג של הסבר, אפילו שהיום אנחנו יודעים שזה לא אפשרי. לא לקלקל למי שלא ראה, אבל אז...
שמע, מי שלא ראה עדיין פסיכו, אני לא ראיתי את הכל כמובן וכולי, אבל אחת זה באמת סרט טוב. וכיף לצפות בו, לא רק שהוא סרט שנחשב לסרט איכות וכו', הוא באמת סרט שמחזיק וטוב. שתיים, הוא באמת מעניין מאוד, הוא הצליח ליצור שם משהו באמת מרתק.
בהחלט, וגם הבחירה באנטוני פרקינס, שנראה כמו הילד הכי טוב בשכונה, נראה הכי נאיבי, אפילו קצת גיק. כל אחד יכול עכשיו לעשות מיד בגוגל אנטוני פרקינס ולראות את הבחור שהוא די נאה. ובדרך כלל בסרטי אימה, האנשים שהיו עומדים מאחורי הרשע או אחרי ה... אז בדרך כלל היו אנשים מבעיתים, ואנטוני פרקינס התאים בול למה שאלפרד היצ'קוק רצה. אלפרד היצ'קוק רצה לדבר על פיצול האישיות, שהיה אז נחשב, היום אנחנו יודעים שזה מחלה נפשית שיש לטפל בה, מחלה לא קלה, וצריך, אנשים צריכים לקבל הרבה אמפתיה. אבל אז, אגב, דיברתי בתוכנית שלי פסטיבל כאן על פסיכו, ודיברנו עם פסיכולוגית קלינית, שהיא הסבירה שדווקא הסיכוי שאנשים שיש להם פיצול אישיות יהיו רוצחים, דווקא הוא הנמוך הרבה יותר מאשר אנשים רגילים.
אוקיי, אבל אולי כחלק, אבל אתה מצביע פה על כן תופעה, שפעם התייחסו להפרעות נפשיות ומחלות נפש כמשהו איבל, כמשהו רע.
בוודאי.
זהו, זה העניין.
כמו שהתייחסו להומואים ולסביות וכדומה, התייחסו גם לאנשים שיש להם mental disorder כדבר
הפחד מאיים. מהשונה הוביל באמת כנראה גם את הוליווד וגם את התסריטאים לייצר כביכול מפלצות שזה מה שנמצא בבסיסם, כל שלל הקטלוג שאתה ציינת. היום אנחנו כמובן יודעים שזה לא אפילו, אלא מה שעושה עוול וכו', אבל בואו נעצור. נכון, אבל אז בואו נחזור באמת לפסיכו, באמת סרט מצמרר עם מניעים פסיכולוגיים, מפלצת, אגב, עוד מוטיב מאוד יפה באמת, שהמפלצת היא לא נראית מפלצת, מה שעוד יותר מבעית וכו', והוא באמת נתן שם הופעה מדהימה של מין חנון כזה, פקיד חנון, עם אימא שרודה בו וכו', שאתה לא חושד בו אפילו.
נכון, הוא פשוט נראה ילד של אימא.
כן, נכון.
כזה ילד של אימא שלא התבגר ולא עבר את השלבים של ההתבגרות, ודאי נשאר תחת צילה, וההופעה שלו היא באמת יוצאת מהכלל, מכיוון שאין שום סיכוי שאתה תחשוד בו בשום שלב בסרט שמשהו לא בסדר קורה. ואגב, הוא בעצמו לא חושד בעצמו. הוא בעצמו לא מודע למה שקורה. הסרט במובן הזה מאוד מאוד אינטליגנטי. מאוד. אגב, כמובן שיש שם את סצנת המקלחת המפורסמת, שאליה כבר דיברנו רבות, אפשר להזכיר, סצנה שבגלל שהצנזורה האמריקאית, או יותר נכון קוד הייז, שזה צנזורה ש... הוליווד השיטה על עצמה כדי לא לפגוש את הממשלה, את הצנזורה של הממשלה, אז הצנזור הגיע לבדוק את הסרט של אלפרד היצ'קוק, והוא הודיע לו שאסור לו בשום פנים ואופן להראות איך סכין ננעצת בגוף של אדם, ולכן אלפרד היצ'קוק יצר מין מניפולציה כזאת של קאטים, של תמונה שרואים הנפת סכין, ואז רואים את המקלחת, ואז רואים את הפרצוף של ה... ג'נט לי הכוכבת שנרצחת, ואז חוזרים לסכין וכדומה וכדומה, וכך הוא מייצר מין פאזל כזה שלא רואים בו את הסכין, אבל בכל זאת הוא מבינים את הרצח. ואגב, הפקיד של הצנזורה אמר לו בהתחלה, כשהוא ראה את הקאט הזה, הוא אמר לו, תשמע, רואים את הסכין ננעצת. אבל היצ'קוק אמר לו, אבל לא צילמתי אפילו פריים אחד כזה. מה שמראה לך כמה שהדמיון שהסצנה הזאת יוצרת הוא חזק מאוד, הרבה יותר מאשר הצילום עצמו. כלומר, מה שהבן אדם משלים לעצמו בפאזל, למרות שהחלק הזה לא קיים, הוא הרבה יותר חזק. אגב, היצ'קוק שלח לו את זה 3 פעמים, כל פעם הוא אמר לו, הנה הוצאתי, הוא לא נגע בשוט, כן?
די, מצחיק.
הוא לא נגע בזה, ובסוף הוא אמר, אוקיי, עכשיו בסדר.
וואו, עכשיו, אז בואו נחשוב לדבר, הוא עשה עוד משהו משמעותי, או שזה פשוט משהו שמאפיל על כל הקריירה שלו, של אנטוני פקי?
לא, לא, הוא עשה עוד לא מעט סרטים, הוא הופיע, למשל, בסרט המפורסם, רצח באוריינט אקספרס, על פי אגתה קריסטי. אנחנו מדברים על הסרט המקורי, כלומר, בשנות השישות, שנות ה-70, הסרט המקורי של על פי אגתה קריסטי. אבל תשמע, בוא נגיד את זה ככה, הוא השתתף, הוא דרך אגב ביים את הסרט, בעקבות ההצלחה של פסיכו, היה רצון אז לעשות עוד כל מיני סיקוולים ופריקוולים וכדומה, והוא ביים בעצמו את פסיכו 3.
די.
שכמובן, את אחד לא זוכר את זה, כי זה לא היה כל כך סרט טוב, אתה יודע. כמו ניסיונות לעשות הרבה סיקוולים שלא כל כך צלחו. אבל כן, אין ספק שבסופו של דבר זוכרים אותו על פי פסיכו. והסרט הזה הפך אותו באמת לכוכב ענק. והאמת היא שגם כשהוא הופיע בסרטים אחרים, כשהוא הופיע שם, תמיד הקהל המלחשש, זה ההוא מפסיכו. אז לפעמים צריך, לפעמים זה טוב, ולפעמים זה מגביל, כשאתה הופך להיות כוכב של סרט אחד.
לגמרי, וואו. טוב, תודה לך, יונתן גת, לשעבר ג'אט, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. תודה.
תודה, דודו.
ובמסגרת הפינה, ההיסטוריה המטורפת של העולם, נשמע את סיפורו של רוי סליבן. שלום לערן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, שלום.
היי דודו, תשמע, אם לא שמעת עד היום את מה שקרה לרוי סליבן, אז תתרווח בכיסא. סליבן נולד במחוז גרין בווירג'יניה, ארצות הברית, 1912. הוא היה בן הרביעי במשפחה של 13 נפשות, שחיה לה בבלו ריג' מאונטנס המפורסמים. בשנת 40, כשהוא היה בן 28, הוא הצטרף למערך הכבאות של הפארק הלאומי. הוא היה אחד משלושה שומרי יערות שהשגיחו על צמחייה טבעית בשטח של עשרות ומאות קילומטרים רבועים. אחרי שנתיים, באפריל 1942, כשהוא בנגדן שמירה שמשקיף על השטח שתחתיו, התקרבה לאזור סופת ברקים. עכשיו, המגדל מן הסתם לא היה שום מתקן בסגנון קלי ברקים, הוא ראה את הברקים פוגעים בסביבה שלו איזה 7 או 8 פעמים, ובכל פעם שהם פגעו הם הציתו שריפה חדשה. מה אתה היית עושה, דודו?
נמלט מן המקום?
יפה, בדיוק מה שהוא עשה, הוא ירד מהמגדל וברח. הוא לא הספיק להתרחק הרבה, כי פגע בו ברק ישרות. חוץ מכמה קביעות, הברק פער ברגלו הימנית גם קרע באורך 1.5 סנטימטר, וגרם לציפורן בבוין שלו ליפול. אגב, אם מסתכלים על הסטטיסטיקה, אז כמעט 100 איש נהרגים בכל שנה מפגיעת ברקים. סליבן היה בר מזל, אבל הוא לא ידע עד כמה הוא בר מזל. הסיכוי שאמריקני ייפגע מברק במהלך חייו הוא 1 ל-3,000. זה סיכוי די גבוה.
באמת נכון, כן, זה מפתיע.
והסיכוי להיפגע מברק פעמיים בחיים הוא 1 למיליון. רוי סליבן היה האחד מהמיליון. זה קרה 27 שנה לאחר מכן, ביולי 69. בזמן שהוא נוהג במכונית שלו, בקיץ, התחוללה לפתע סופת ברקים. אחרי שכמה ברקים שוב פגעו סביבו, ברק אחד נכנס דרך החלון הפתוח.
די.
פגע בו, חרך את שעון היד שלו ושרף את הגבות שלו. הוא איבד את ההכרה והרכב התדרדר לשוחה, אבל הוא שרד שוב. עכשיו, מה הסיכויים שסליבן ייפגע מברק בפעם השלישית? אם נשפוט על פי היסטוריה, אז הסיכוי הוא 100%, כי בפעם השלישית שהוא נפגע, הוא היה בבית, הוא טיפל בגינה, ופתאום התקדרו השמיים, וברק בשני חשמל סמוך, טרנספורמטור, וחוץ מהפיצוץ של השני, סליבן גם חטף פגיעה אחת בכתף, והוא התעלף, אבל הנזק היה קטן בהשפעה לפעמיים הקודמות, וזה היה רק טבעי שהכינוי קלי הברקים האנושי דבק בו, אבל הרומן שלו עם הברקים לא נגמר, כי בשנת 72 הוא יש תחנה בהר לופט, וגשם קל ירד, אבל לא היו ברקים, עד שבא אחד עם רע
רעש של התפוצצות מאוד גדולה, ואש החלה לבעור בתוך התחנה, וכשהאוזניים שלו הפסיקו לצלצל, הוא שמע מין רחש מוזר כזה, וזה היה השיער שלו על הראש שפשוט בער.
די.
הוא קיבל את האש שוב, והתפנה לבית חולים לקבל טיפול, וזה היה שלב שבו התקשורת כבר התחילה להתעניין בסיפור שלו, כי בכל זאת, דיוויד פרוסט ראיין אותו. הוא נכנס באותה שנה גם לספר השיאים של גינס, כאדם היחיד ששרד 4 פגיעות ברק, אבל דודו, זה לא נגמר, כי הפגיעות החמישית, השישית והשביעית בכלל לא הוגשו לספר השיאים. החמישית התרחשה שוב כשהוא נהג בסופה, הוא חשב שהסופה חלפה, אז הוא יצא מהרכב ואז הוא נפגע, נפל. הפעם השישית הוא נשבע שהסופה רדפה אחריו כדי לפגוע בו, והוא נפגע ונחווה קשות בבטן ובחזה, וב-76 הוא פרש משירות בפארק הלאומי, לעבר עם משפחתו לעיירה אחרת. רק כדי להיות בטוח, הוא הלך והתקין כמה כליי ברקים בבית, וחיבר אותם להרקה. חבל שהוא לא היה בבית כשהברק השביעי פגע בו, כי הוא היה בדייק, ושוב...
די, טוב, צריך לבדוק מדעית מה בגופו מושך ברקים, או שזה סתם רולטה.
שוב. הוא כמעט איבד את ההכרה ופינה את עצמו לקבלת טיפול רפואי, והתקשורת המקומית שוב קפצה עליו, אמרו, יש אנשים שאלרגים לפרחים, הוא הסביר, אני אלרגי לברקים. עכשיו, פה מגיע חלק הדרמטי בסיפור, כי לפגיעות ברק יש השלכות חמורות ביותר על המצב הגופני של הנפגעים, וחמור מזה על המצב החשמלי בגוף, על המצב הנפשי, איבוד זיכרון, יש נזק לאונה הקדמית, פגיעה מוחית, כל מיני תסמונות, מה שנקרא, דחק פוסט-טראומטיות. פוסט-טראומה, שינוי באישיות אפילו, וגם דיכאון קליני, כל זה נובע משינויים קיצוניים במערכת החשמלית הביולוגית. מה שהוביל את רוי סליבן באמצע הלילה של שנת 1983, כשאשתו ישנה לצידו, לראות לעצמו בראש.
מה?
הוא פשוט סיים עם זה.
טוב, איך אפשר להתמודד עם הסוף הזה? פשוט נפייד את השיחה לאט לאט. וואו, איזה סיפור. תודה רבה לך, אירן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן. אני מקווה שהמעברון המוזיקלי ישקיח הכל. תודה רבה לך. אנחנו סיימנו את התוכנית, האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, הקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן, מחר תוכנית חדשה, להתראות. We'll be right back.